בוא נפתח את מהדורת הבוקר עם יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום לך, בוקר טוב.
שלום
וברכה. בוקר טוב.
חודש משפטי עמוס לפנינו, אבל אי אפשר שלא לפתוח עם הנושא הזה של מה שקרה אתמול בתל אביב, כי גם הוא קשור לא בעקיפין אלא בצורה ישירה. אחרי שבגץ פסל חוקים וצעדים ופעולות שממשלות ישראל ניסו לעשות כדי לסלק את המפגע הזה ממדינת ישראל, וזה לא רק דרום תל אביב, זו ההוכחה שהרפורמה נדרשת יותר מתמיד?
בוודאי, זה לא, אני חושב שצריך לומר את זה בצורה הכי ברורה. התפיסה הבסיסית זה שהאחריות והסמכות צריכות לשבת באותו מקום. האחריות על מדיניות הגירה של מדינת ישראל חייבת להיות בידיים של הממשלה והכנסת. תושבי דרום תל אביב, כשהם באים להצביע והם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל, כולם מדברים הרבה על שוויון, הם בוחרים ראש ממשלה, שר פנים, תחוקק את החוקים שנועדו להגן על החיים שלהם, של שלומם, של משפחתם, והם לא מקבלים את זה. עכשיו, הם לא מקבלים את זה לא מהיום. זה לא איזה, אתה יודע, באו ואמרו לפעמים, טוב, פישלתם קצת באיזה חוק, תעשו פיין טיונינג ותתקדמו. בית המשפט העליון, כל צעד, אבל כל צעד, קטן כגדול, שממשלת ישראל וכנסת ישראל עשו כדי לטפל בבעיית המסתננים, ביטל או סירס, כל צעד. וזה מתחיל מ-2007, כלומר, הגל הגדול שהתחיל ב-2007, שבהתחלה היה נוהל של נקרא נוהל החזרה חמה, ואז בית המשפט העליון ביטל אותו, ואז אחר כך נוהל גדר החדרה, ואז שהם לא עובדים, ואז יש תיקונים לחוק המסתננים, תיקון 3, תיקון 4, תיקון 5, ואחר כך את הפיקדון, שזה מ-2020, וב-2018 את ההסכם עם המדינות השלישיות, כל צעד, אפשר ככה להמשיך, וכל אחד מהדברים האלו זה הרבה מאוד הדיחים, ויש גם מדיניות פרטנית, זאת אומרת גם ברמת החקיקה וברמת ההחלטות מדיניות מלמעלה, וגם החלטות נקודתיות שאחד אחרי השני, פעם אחר פעם משחררים לרחוב אנשים מסתננים, היה נוהל שאומר שמסתננים שפועלים בעבריינות הם מורחקים, כי אתה לא יכול, אתה גם נכנסת למדינת ישראל שלא כחוק, ואתה גם עבריין, אז ישימו אותך במתקן שהיה, גם אחרי שתשתחרר מהמעצר. לא, מה פתאום? הם חייבים לשחרר את העבריינים לרחובות, והעבריינים ששוחררו לרחובות פשעו, ובית המשפט לא לוקח אחריות. טפלון.
רגע, אבל חבר הכנסת שמחה רוטמן, אנחנו...
עכשיו אני שואל שאלה, מי ראש ממשלת ישראל שצריך לקחת אחריות בנושא המסתננים? מי ראש הממשלה? נתניהו, מה פתאום? ראש הממשלה, זו אסתר חיות, היא צריכה לקחת אחריות אישית ולהתפטר. כל אי חתומה על פסקי הדין האלו.
חבר הכנסת שמחה רוטמן,
לא רק היא, גם קודמיה בתפקיד. גם קודמיה בתפקיד, אהרון ברק שמתפאר בזה אפילו.
קודמיה בתפקיד כבר לא איתנו, אבל הם חלק לא בתפקיד, לא מכהנים. מרים נאור, זכרונה לברכה, ואסתר חיות, תיבדל לחיים ארוכים, אבל היא צריכה לקחת אחריות על הצעדים שהיא עצמה ביצעה. דרום תל אביב...
מה זה אומר לקחת אחריות? להתפטר?
מה היית עושה עם מדיניות? מה שקרה בתל אביב, השוטרים הפצועים הם התפוצצות של מדיניות מסוימת. ונשאלת השאלה, מי קבע את המדיניות הזאת? מי צריך לקחת עליה אחריות? או להתפטר או לשנות אותה? אז עכשיו, אתה רוצה שאני אשנה אותה? אתה רוצה שאני אעביר חוק בכנסת? אני אעביר, היא תבטל. מה זה יעזור? מה זה יעזור? אני שואל ברצינות.
וגם מה יעזור שהיא תתפטר עכשיו כי עוד חודש מסיימת את תפקידה גם. בוא נדבר על קדימה. בוא נדבר על האבא.
יש לה דרך יותר טובה לקחת אחריות. אני שמעתי שהיא יודעת לתת נאומים, גם בנושאים שעל סדר היום, למרות שאסור לה, אבל היא עושה את זה. היא יכולה לתת נאום ולהגיד, בית המשפט בהובלתי, כשל, כישלון, חרוץ. בכך שהוא התערב במדיניות ההגירה של מדינת ישראל, טעינו בזה שעצינו את זה. יותר לא נעשה את זה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. זה הזמן, נחזור בתשובה. לבוא ולהגיד, אנחנו לא מסוגלים לנהל מדיניות הגירה במדינת ישראל. מדיניות ההגירה שהובלה על ידי היועצת המשפטית לממשלה והיועץ המשפטי לממשלה, לדורותיהם, ובית המשפט, כשלה כישלון חרוץ. אני מתנצלת בפני השוטרים שנפצעו, משפחותיהם, חבריהם ויקיריהם, שהמדיניות שאני ניהלתי והובלתי במשך שנים התפוצצה לכולנו בפנים, ואני לא אעשה את זה יותר. היא יכולה לעשות את זה. היא לא עושה את זה. למה? כי הסמכות בלי האחריות. זה השאלה. אצל מי הסמכות, אצל מי האחריות. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, הנה שמחה, אתה מנסה להרוויח איזה נקודה פוליטית, אתה מנסה לקדם רפורמה משפטית, אז כל דבר, מי שבן אדם עם פטיש, כל דבר נראה לו כמו מסמר. רק מה לעשות שאת הדברים האלו אני כתבתי ב-2018, עוד לפני שהייתי חבר כנסת. יש מאמר מפורט שמפרט את כל הדברים האלו שאני אומר בית המשפט אחרי על מדיניות ההגירה של ישראל ב-2018. ואתם יודעים מי אמר את זה עוד בצורה מפורטת לא פחות? גיבורנו גדעון סער, שהוא היה שר הפנים ב-2014, הוא דרש פסקת התגברות בגלל זה. הוא אמר, אני הולך לגשת לראש הממשלה, אז בנימין נתניהו, ולדרוש ממנו שנעשה פסקת התגברות.
לך תדע, אולי גם עכשיו, אולי גם עכשיו הוא ידרוש את זה.
כן, גם עכשיו, אני בטוח, אני שמעתי שקט ודממה מגדעון סער. הוא שותק, הוא מתחבא. מישהו ישאל איפה, אני רוצה לדעת, איפה גדעון סער של שנת 2014. כי גדעון סער של שנת 2014... התראיין מעל כל במה, הוא היה שר הפנים, בית המשפט ביטל, הוא היה, אגב הוא היה שר פנים מצוין, בתקופתו הורחקו מסתננים, והוא התראיין מעל כל במה, ואמר את הדברים האלו חד וחלק, בית המשפט פה פוגע במדיניות ההגירה, זה התפוצץ לכולנו בפנים, צריך פסקת התגברות, משפט שלו, לא שלי.
מה יהיה עכשיו, חבר הכנסת שמחה רוטמן?
שוב תנסו לתקן?
לא, אני אומר, סוף סוף האזרחים במדינת ישראל מקבלים, אתה יודע, בחי מה שנקרא, במוחש ממש, למה צריך בעצם רפורמה במערכת המשפט?
חד וחלק, חד וחלק. אתה יודע, אני, באמת שואלים אותי הרבה אנשים, אומרים, כן, צריך, אבל למה עכשיו, ולמה בקצב, ותחכו קצת. לא הבנתי, לחכות ומי, הנה, תראו מה קורה כשמחכים, כשמחכים כל כך הרבה שנים, תראו מה קורה, תראו מה קורה בדרום תל אביב, תראו מה קורה בנושאים הביטחוניים, תראו מה קורה בכל הנושאים, מה אנחנו חושבים, שאם הבעיות מזמיכים, בעיות הן לא גדלות, אז בית המשפט יושב ו-15 שופטים רוצה לדון בעילת הסבירות, רוצה לדון איך ממנים שופטים, העומס בבתי המשפט, זה מטריד אותו מאוד, רק מה לא מטריד אותו? דרום תל אביב לא מטרידה אותו, אבל היא מטרידה אותי, כי הציבור נמצא שם, ואני צריך לדאוג לציבור, וזו אחריות שלי. ואם בית המשפט לא מבין שהאחריות והסמכות צריכה להיות בידיים שלנו, של נבצרי הציבור, כי אלינו באים בטענות כאשר הדברים האלו מתפוצצים ברחובות, וכי אנחנו צריכים מחויבים
לבוחרים... אבל חבר הכנסת שמחה רוטמן, אי אפשר לקלוט את הכל... אבל אי אפשר לתלות את הכל בבית המשפט, כי גם יש לה מדינה
בין הממשלה... לא, לא, בנושא המסתננים אפשר לתלות את הכל.
הכל? איפה המשטרה, איפה המשטרה שיכלה לפעול שם בלי קשר לבית משפט? זה המשילות, זה הביטחון של האזרחים, לא קשור לבית משפט.
אני מסכים איתך, אם תבוא ותדבר איתי על הביטחון והמלחמה בטרור, אני אגיד לך, אתה יודע, זה נכון, זה גם וגם. נכון, בית המשפט חסם צעד זה או אחר, אבל גם יישאר הרבה דברים, ויש...
לא, אני מדבר על הביטחון של תושבי דרום תל אביב, לא טרור עכשיו, לא...
אתה מדבר איתי על ביטחון מול טרור, אבל כשאתה מדבר איתי על סוגיית ההסתננות, זה לא... אין פה חלוקה חצי-חצי של אחריות. יש פה 100%, שוב, 4 חוקים, שבוטלו בתקופה מאוד מאוד קצרה, שלושה ב-2013, 2014, 2015, וב-2020 חוק הפיקדון. כל כלי שהיה, שעבד והיה יעיל להרחקת מסתננים, כל כלי נפסל על ידי בית המשפט. כל כלי. בית המשפט העליון דואג, ואמר את זה בפסק הדין שלו, שהוא דואג לתחביבים של המסתננים שתשים אותם במתקן חולות. עכשיו, שתבינו את האירוע, זה מאוד חשוב. כי יש כאלו שמנסים לשקר שמדובר בפליטים. אוקיי? מדובר בפליטים, אתה לא יכול להחזיר אותם. אז א', ראינו אתמול שיש תומכי משטר. מה הם פליטים? מהמשטר שהם תומכים פה, זה הרי מגוחך. אבל זה בסדר, מה שנקרא, התרגלנו לשקרים. אבל אתם יודעים מה אני זורם אתכם? בוא נגיד שהם פליטים. אז כשפליט מגיע והוא בורח על חייו, והוא מפחד לחייו, ושמפחד שהולכים להרוג אותו, ושאין לו מה לאכול, ושאין לו בגד ללבוש, ושאין לו קורת גג מעל ראשו. ואתה מקים בשבילו מתקן שהייה בנגב, שנקרא מתקן חולות. ואתה מספק לו שם ביטחון, ומים, ואוכל, וביגוד.
ובא בגץ וסוגר את המקום.
אתה מספק לו את זה. הוא צריך הרי כל פליט, הרי אמנת הפליטים, סליחה שאני... אמנת הפליטים... נעשתה לאחר מלחמת העולם השנייה. אם את אבותינו, הפליטים, היו נותנים להם בכל מיני מדינות, את הדבר הזה, מקלט בטוח, מקום שחייהם לא בסכנה, מקום לאכול, מקום לישון, בגד ללבוש. הרי היו מנשקים את הידיים ואת הרגליים של אותה מדינה שהייתה נותנת את זה. בוודאי כאשר החלופה היא השמדה או ריקול.
והיו מחנות כאלה ליהודים אחרי השואה.
והיו מחנות כאלו, וכך נראים מחנות פליטים, כי זה משמעות המושג, מחנה פליטים, אתה דואג, אתה דואג לצרכים הבסיסיים של האדם.
חבר הכנסת רוטמן.
בית המשפט אמר, לא, זה לא בסדר. כי הם לא יוכלו לדאוג שם לתחביבים שלהם. זה פשוט הזיה. זה מה שבית המשפט העליון קבע, שהוא לא מרשה להחזיק את המסתננים במחנות השהייה האלו, כי הם לא יוכלו לפתח שם את התחביבים שלהם. אז הנה ראינו אתמול את התחביבים שלהם, ראינו אתמול השוטרים, אני חושב, הרגישו על בשרם את התחביבים שלהם, והשופט שכתב את אותם דברים, הוא הולך לדון, הוא זה שהולך לדון בשאלה האם החלטה של ראש הממשלה או של ממשלת ישראל היא יכולה להיות יותר סבירה מהחלטה של שופט. יראה הציבור וישאל את עצמו האם לדאוג לתחביבי המחבלים זה להיות סביר.
כן. חבר הכנסת רוטמן, אני חייב לשאול, האם עצם העובדה שתושבי דרום תל אביב, ואני מכיר את הקלפיות שם, זה מצביעים למפלגות הימין, יכול להיות שהם קיבלו יחס אחר מבית המשפט העליון דווקא בגלל זה?
אני לא יודע, וזה לא, זה בעיניי, מי שמסתכל, זה נכון שתושבי דרום תל אביב הם הפוקוס שלנו, כי הם אלו שחווים את זה מכלי ראשון. אבל תופעת ההסתננות פוגעת בהרבה הרבה הרבה יותר מזה. היא פוגעת בכל מדינת ישראל, היא פוגעת בעצם זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובית המשפט העליון פשוט לא, לצערי, בכל נושא המסתננים. אני אומר, יש נושאים שבהם אני מוכן לדבר בניואנסים. יש נושאים שבהם אני מוכן לבוא ולהגיד, כן, גם בית המשפט, גם גורמים אחרים. בנושא המסתננים, השרשרת והבוטות של המעורבות של בית המשפט העליון במדיניות, היא כל כך גדולה שאי אפשר, פשוט אי אפשר. שאני אומר, דברים שהשוואה בינלאומית, מדינות שלישיות, הסכמות שהיו מדינת ישראל, כל צעד, אבל כל צעד, וכל פעם הם עשו את זה בדרך יותר מתממת. פעם אחת הם אומרים, אנחנו רק מבטלים סעיף אחד, אנחנו רק מבטלים סעיף אחד מהחוק, אנחנו לא מבטלים את כל החוק. מה זה מעניין? ביטלתם את הסעיף שמאפשר להחזיק את המסתנן במתקן חולות. מה זה משנה אם השארתם את שאר החוק שעושה את הפרוצדורה, אבל את הסעיף הזה עצמו. פעם אחרת הם אומרים, אנחנו לא אומרים שאי אפשר להחזיק בכלל למדינה שלישית, אבל לא למדינות השלישיות האלה. כל פעם שתגיע למדינה שלישית, פשוט פעם אחר פעם אחר פעם, ומי שאחראי למה שהתרחש בדרום תל אביב, אלו שופטי בגץ, זו אסתר חיות שכתבה הרבה מאוד מפסקי הדין האלו, כן. זה השופט פוגלמן, זה השופטת דפנה ברק ארז, אלו השופטים שדנים בנושאים הללו יום יום. הם אחראים
אז
לזה,
בוא נתקדם, יבוא השופט אלרון ואולי יבחר לנשיא בית המשפט העליון ואולי זה ישנה את הכל, חבר הכנסת רוטמן.
יכול להיות, אני לא חושב שבחירה של נשיא היא עד כדי כך משנה את הכל, אבל אני בהחלט חושב שצריך לתת לחוק משמעות. והחוק קובע שהנשיא של בית המשפט העליון נבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים. ומה שקורה עד היום זה שהוא לא נבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים. היו באים השופטים, מציבים מועמד אחד ואומרים כזה ראה וקדש, ואין לכם שיקול דעת כוועדה. והדבר הזה, פשוט לעשות צחוק מהחוק. ועכשיו תשימו לב לתגובות, תראו מה זה. השופט אלרון, שפועל על פי חוק, ולגיטימי לחלוטין, כי כתוב בחוק שיש אחד שנשיא בית המשפט העליון יבחר מקרב שופטי בית המשפט העליון. איזה מסע ביזוי והשמצה הוא מקבל. כל האנשים שהסבירו לנו שאסור, אני אגיד לך יותר מזה. אני מתחתי ביקורת, אני אמנם חריפה, אבל עניינית לחלוטין, בתחילת הרעיון הזה, ביקורת לגמרי עניינית, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, נכון? ואני אומר לכם שהכותרות מהרעיון הזה יהיו, רוטמן תוקף באופן חסר תקדים את בית המשפט העליון. זה יהיו הכותרות.
נכון.
וכולם יגידו למה הוא משתלח, ולמה זה, אלו יהיו הכותרות.
אבל הסברת שיקשיבו לרעיון המלא.
ומי שיכתוב את הכותרות האלו, אלו האנשים שהביטויים, והמתקפות האישיות שהם שפכו על השופט אלרון ב-48, ב-72 שעות האחרונות, הן מתקפות אישיות, חמורות, חסרות תקדים.
אני אעיד שזו הייתה מתקפה מקצועית עניינית.
לקרוא תיגר, הנוהג הסניורית, הקראתי מאמר של דינה זילבר, שהיא כאילו הייתה אמורה להיות מגינת מערכת המשפט ושלטון החוק, והיא מארגנת את כל ההפגנות ואת כל הזה, ובמשך שנים היא דיברה על החשיבות של בית משפט ושומרי סף, סוס טרויאני, איזה מתקפות, למה? כי הוא אוהב להגיש מועמדות. אז אני אומר, שוב, אנחנו נמצאים בעולם השקר, במובן הכי פשוט של המילה. צריך אם יש בית משפט שהוא מקבל החלטות, הוא צריך לעמוד לביקורת הציבור על ההחלטות האלו. ואם יש בית משפט שפועל לא על פי חוק, צריכים להגיד את זה.
טוב, אפשר להגיד לך רק תודה רבה שנתת אצלנו את הכותרות האלה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
לגמרי.
אבל לפני שאתם מוציאים את הדברים מהקשרם, אני מציע לכם, עיתונאים ואנשי תקשורת,
לשמוע את כל הרעיון.
תאזינו לרעיון המלא, בדיוק.
כן, נשלח להם, למי שיבקש.
אשרי המאמין.
חכה, בוא, תן לנו להתמודד, אנחנו
תן להם תקווה, אתה יודע, חודש אלול, אולי אפשר לעשות תשובה בחודש הזה.
כן, שגם יעשו תשובה לעוד כמה דברים.
ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה רבה, בוקר טוב.
שבוע טוב ובוקר טוב. כל חי תמיד איתי.